שלום וברכה, אנחנו הגענו לחומש שבועות, התחלנו לפני כמה חודשים בשמיני לנו חומש שבועות, וזה הסדר. דיברנו כמה וכמה פעמים, וזה דבר שצריך לתפוס אותו נכון. שבוע שעבר דיברנו על זה כשדיברנו על החלוקה לחומשים. חומש שבועות עסוק, הכותרת של חומש שבועות הוא יצירת עם ישראל, שזה בעצם הסיפור של התורה. עם ישראל הוא עם שחי בברית, בקשר עם הקדוש ברוך הוא, וזה הסיפור. עכשיו, הצורה שעם ישראל נצר היא על ידי גלות וגאולת מצרים. הדבר הזה מופיע בפרשת לך לך כבר, בברית בין הבצרים, שאברהם אבינו התבשר, גר יהיה זרעו בארץ לא אלוהים. אולי נתחיל. קודם הוא שואל, במה ידע כי ירשנה? והתשובה היא, ידע, תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא אלוהים, ועבודו והנה הוא יסום ארבע מאות שנה. דור רביעי ישובו הנה, וגם מסגוי אשר יעבוד עדן אנוכי. במילים אחרות, יש, זה דבר שדורש הבנה. למה היצירה של עם ישראל צריכה להיעשות על ידי גלות, שיבוד, עינוי? כן, כל אלה דברים מאוד מאוד כואבים, מאוד מאוד כואבים. ולמה זה ככה? למה זה ככה? זה באמת שאלה מופלאה מאוד. שאלה גדולה מאוד, ו... בדרך כלל רגילים לצטט את חז"ל. חז"ל אומרים, למה נגזרה על אברהם אבינו הגזרה של גלות מצרים, כן? חז"ל אומרים, שלוש תשובות מופיעות בגמרא. תשובה אחת, זה בגלל שהוא אמר במה עדה. תשובה שנייה, בגלל שהוא החזיר את אנשי סדום, מה? וזה ראשי שהוא עשה אנגריה בתלמידי חכמים, שלקח את בירק את חניכיו ילידי ביתו, שהוא השתמש בהם. כן, אלה שלוש סיבות. אבל אני חושב שצריך להבין נכון, לא הכוונה היא שגלות מצרים היא עונש לאברהם אבינו על החטאים האלה. יכול להיות שזו תשובה לשאלה למה אברהם אבינו התבשר בזה, יכול להיות שזה בהיבט מסוים, כן? בסופו של דבר יש פה עיקרון מאוד מאוד חשוב. העיקרון החשוב הוא זה שהקדוש ברוך הוא יצר את עם ישראל כיצירה מיוחדת שדרך היצירה שלהם היא גלות וגאולת מצרים. אני רוצה לחזור לפרשת ברית בין הבצרים ולקרוא את זה שם. שאברהם אבינו שואל במה ידע כי ירשנה, אפשר לשמוע פה סוג של איזשהו ספק, איזשהו חסר באמונה. אבל אני מציע לקרוא את זה אחרת לגמרי. אברהם אבינו לא שואל, כשהקדוש ברוך הוא מבטיח לו דברים, אז כתוב, ויאמין בהשם ויחשבה על הצדקה. ויאמין בהשם. כן, לא היה לו ספק שהקדוש ברוך הוא, לסמוך על הקדוש ברוך הוא לגמרי. קשה לקבל שיש איזשהו חיסרון באמונה באברהם אבינו. אז אני חושב שהשאלה במה ידע כי ירשנה, אחרי שהוא מאמין לגמרי בבשורת הבנים, זה כיוון שהוא יודע שאת הארץ הזו, לא, העם היהודי לא יקבל במתנה לגמרי, אלא הוא יצטרך להילחם עליה. אז הוא שואל, במה ידע כי ירשנה? במה אני יכול לדעת שאכן אנחנו נלחם על הארץ? אני, כמובן אברהם אבינו וזרעו, שאנחנו אכן נלחם על הארץ, אולי נרפא ידיים ונגיד, אין לנו כוח. כן, יהודים יכולים להחליט שהם נמצאים בחוץ לארץ, במקורות מסוימים, ולקרוא לווילנה, ירושלים דליטה, למשל. או יכולים, יודעים, להרגיש טוב בארצות הברית. אז זה פחות דוגמה טובה, כן, אבל לא, כללית אני אומר, כן, יהודים נמצאים בניו יורק לצורך העניין, יהודים טובים ויראי שמיים, כן, יהודים יכולים להיות גם בתל אביב, ולחשוב שהם לא צריכים כל כך את הברית של הקדוש ברוך הוא על ארץ ישראל, הם יכולים להקים חלילה וחס ארץ ישראל חילונית וכו', במה ידע כי ירשנה. זאת אומרת, אם הסיפור היה שהקדוש ברוך הוא אומר, אני אקח אתכם, יעשה איתכם כך וכך, אז אברהם אבינו יכול לסמוך על הקדוש ברוך הוא לבד. אבל אם זה תלוי בבני אדם, וזאת האמת הרי ששום דבר לא יקרה אם אנשים לא יילחמו עליו. זה ככה צריך להיות, זה הסדר שהקדוש ברוך הוא קבע בבריאה. אז אברהם אבינו שואל, במה ידע כי ירשנה? והתשובה לבמה ידע היא ידוע תדע. ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא אלוהים. המשמעות היא שעם ישראל לא ייווצר על ידי תהליך טבעי, אלא זה תהליך של גאולה. המילה בכלל לא היא מילה קשה. בעיקר זה לא עונש. אני אגיד לך כדוגמה, אנחנו בדל הסדר, זה לא עונש. יש היבטים שונים לדבר הזה, כן? גם אנחנו לא עסוקים, אני חושב שצריך לספר את הסיפור בשני אופנים. יש סיפור כללי על העם, ויש סיפור על כל יהודי בודד שהיה שם, מה עבר עליו. אני לא מתכוון, אני אתן לך דוגמה. אנחנו בליל הסדר, מספרים ביציאת מצרים. והגמרא מביאה מחלוקת. המשנה מביאה מחלוקת. האם כתוב במשנה, מתחיל בגנות ומסיים בשבח, האם מתחיל בגנות הכוונה יעבדים היינו לפרעה במצרים, או מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו. במאי קמי פליגי. המחלוקת היא, מהו הסיפור? אומר שמואל, שהסיפור הוא יציאת מצרים. היינו בגלות במצרים ויצאנו ממצרים. גם הוא יודע שהמטרה של זה, כמו שכתוב בפרשת ואירו, ולוקחתי אסכם ני לאום ואיסי לוחם די אלוקים. אבל אומר שמואל, זה לא צריך לספר בדל הסדר. בדל הסדר מספרים שהיינו בשיעבוד גדול, איך השיעבוד היה קשה ואיך שיצאנו. זה ייצור את התוצאה שהילד ששמע את הסיפור יתחבר להשם. אומר לו רב, אי אפשר לספר את הסיפור בצורה כזאת. צריך לספר את הסיפור מההתחלה, כן? כך כתוב, הרמי אוהב את דובי, וירד מצרימו, כן? ירדנו למצרים, כי השם אמר לנו, כן? ירדנו למצרים בגלל שכתוב, זה הדבר הזה חוסר על עצמו בכמה מקורות בתנך. שנה שעברה בליקת ליל הסדר, הבן שלי הצעיר, הוציא לאור חוברת, במהדורה ביתית, לפי מספר המשתתפים בסדר אצלנו, שמכיל את כל האגדות שיש בתנך. זאת אומרת, בכל המקומות שהתנ״ך מספר בסיפור, את הסיפור. ולמדנו, בדרך כלל למדנו את הפרשיות האלה, לא את כולם, אבל יש איזה, נראה לי, בערך 10 מקומות שבהם, בתהילים יש כמה מקומות שהסיפור מופיע מתחילתו ועד סופו, ובכל מקום, גם תלוי במטרה, בנושא שבו הפסוק, מה הפסוק בא להגיד, על מה מתייחסים פה. אז בכמה מקומות כתוב שהקדוש ברוך הוא בכוונה בתהילים, הנה יש פה ספר תהילים, אם אני לא טועה, תהילים קופאי, אז מופיע שם במפורש איך שהקדוש ברוך הוא עשה את השיעבוד כדי, בשביל המטרה. זה לא רק שהגיע, זה לך דוגמה.
לקחת לו גוי מקרב גוי.
מה?
לקחת לו גוי מקרב גוי.
כן.
יסיעו באלוקים
כסלם. יסיעו באלוקים כסלם, זה בתהילים ההנחית, אבל שם כתוב, ככה הוא מתחיל. אשר זכר לו אלום בריסו, ידבר ציווה לאלף דור, אשר קראת את אברהם ושבטו לישחק, וידע ליעקב לחוק לישראל ברית עולם, לאמור לך אתן את ארץ כנען חבל נחלתכם, ביותם איתם מספר כמעט וגרים בה וכולי. ויקרא רעב על הארץ, כל בתי לחם שבר, שלח לפניהם איש לעבד עם קר יוסף, עינו בכבל רגלו, ברזל באה נפשו, עד עת בו דברו, אמרת השם צרפתו, הוא מביא איך שיעקב גדל שם. ויבוא ישראל מצרים ויעקב גר בארץ חם ויפר את עמו מאוד ויצימהו מצריו. עם ישראל גדל שם, הפך ליבם לסנוע עמו, להתנכל בעבודה. הקדוש ברוך הוא הפך את ליבם של מצרים לסנוע את עם ישראל כדי שיתנכלו בעבודה. שלח משה עבדו אהרון אשר בחר בו, שמו בם דברי אותותיו ובפתם מרצנן. ועכשיו יש את התיאור של ארץ של העשר מכות. ובהמשך, אני מגזה, כי זכר את דבר קודשו, את כל זה הוא עשה, כי זכר את דבר קודשו את אברהם עבדו, ויוציא עמו בססון ברינה את בחירה, ויתן להם ארצות גויים ועמה לאומים ירשו, בעבור ישמרו חוקה ותורתיו ינצרו על אלוקה. זאת אומרת, כתוב פה שהגלות היא הדרך ליצור את עם ישראל. אני רוצה באמת לעמוד על זה, כן? בפרשת נח כתוב בתורה, בפרשת נח כתוב בתורה שהאנושות התחלקה אחרי המבול ל-70 אומות. וכל אחת מהאומות, יש לה עמים, כן, העמים הצאצאים של חם, של יפת, של שם, הרבה מאוד, 70 אומות, כן, למספר 70 לא כתוב שם, אבל מי שיספור נמצא שם 70 אומות. וכתוב שם במפורש בתורה מה מרכיב את העמים, ללשונותם, למשפחותם, לארצותם. יש שלושה גורמים שיוצרים עמים בעולם. שפה משותפת, כמובן שפה זה תרבות, זה עולם של מושגים, ארץ משותפת ומוצא אתני משותף. לא כל העמים יש להם את כל הרכיבים האלה, אבל אלה הם הרכיבים
זה בגויים?
מה?
זה המילה בגויים?
לא, גוי זה עמים, אבל הם, ללשון אותם, לארצותם, מה עושה אותם לגויים, מה עושה אותם לעמים? השפה, הארץ והמשפחה, והתרבות. כן, יש עמים שיש להם כמה שפות, ועדיין הם תופסים את עצמם כעמים. יש, כן, הרבה מאוד צורות יש, אבל בגדול אלה הם שלושת הגורמים, ושלושת הגורמים האלה יוצרים את העמים בתהליכים לא מודעים. זה הסוד. זה הכלל. בשביל להמחיש את זה, אני אצייר את זה. היו תקופות כאלה שבהם אנשים הסתובבו ברחבי אירופה, אירופה לא הייתה מיושבת אז, וחיפשו מקומות להתנחל. מה זה כאן להתנחל? להתקיים שם, להשיג מים ומזון והגנה מחיות וכן הלאה. הגיעו לצורך העין, 20 אנשים הגיעו לאיזה מקום, והתחילו להשתכן שם. בחלק גדול מהמקרים, ההתיישבות הזאת לא הצליחה. אחרי, לא יודע כמה שנים, קמו והלכו למקום אחר, או לא הלכו למקום אחר, אלא באו זאבים או נמרים, או עריות וטרפו אותם, או באו אויבים וטרפו אותם. אבל היו מקרים כאלה, שקבוצות כאלה התאבו במשך הרבה שנים, הרבה דורות, והם הפכו להיות לעמים. אז אם תיקח את אותם 20 אנשים שהלכו לשם, האם ה-20 אנשים האלה התכוונו להקים עם? אין חיה כזאת. אין דבר כזה. האם אותם אנשים שכבר היו, מה? הפלסטינים זה עם שנוצר מתוך מודעות כדי לגרש את הישראלים מכאן. אבל נניח, אני לא רוצה, אני רוצה... העמים, העמים, כל העמים, כאן הצורך לצרפתים. הצרפתים והגרמנים, יהודה, הצרפתים, הגרמנים, הם עמים שנוצרו במשך הרבה מאוד שנים, וכשנוצר עם, תשאל אותם, איך זה נוצר פעם? אין דבר, הם לא יכולים לספר לך. אין דרך של יש תקשורת, כן, בין ה... זה דורש המעבר, הקבוצה הקטנה היא קטנה במהותה, לא יודע מה המספר המקסימלי שיכולה להיות, אין דבר כזה שמיליון איש מקבלים החלטה. זה לא עובד. זה לא קורה. אין מיליון איש שהתיישבו בחדר אחד, יתחילו להחליט מה לעשות. כן, אין דבר כזה. שאלו אותי הילדים שלי בשבת, למה אחרי שיוסף מת, למה אחרי שיעקב נפטר, לא עלו עם ישראל לארץ ישראל עם מצרים? התשובה היא, הם כבר היו כל כך הרבה אנשים שהם לא יכולים לקבל החלטה. לעלות, צריך איזשהו אירוע טראומטי כדי שהם יצאו משם. כי באופן רגיל, חלק החליטו שכן, חלק החליטו שלא, זה לא נכון, זה לא המטרה. זאת אומרת, אבל העמים נוצרים בתהליכים לא מודעים. זה הסיפור. יש תהליכים תרבותיים שנוצרו, ולאט לאט ככה נוצרו העמים. עוד פעם?
הם קוראים עדיין.
הם קוראים עדיין, מתרחשים עדיין אירועים כאלה. כן.
מה הייתה הטענה של
הרמב"ן? שנייה. עזוב. אני מציע את ההסתכלות הזאת. עכשיו, עם ישראל, מיד אחרי פרשת סנויח, בפרשת לך לך, מתחיל הסיפור של עם ישראל. לך לך מארצך ומולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך ואעשך לגוי גדול. זאת אומרת, עם ישראל הוא לא עם ככל העמים. הוא שונה במהותו, הוא שונה באופיו. הוא עם שנוצר לא בגלל תהליך לא מודע, אלא כתהליך מודע ומכוון, תהליך של הכרעה, הבטחה, אמונה אלוקית, ותהליך של גאולם. זה הסיפור, זה מה שעם ישראל יצר, וזה יוצר את הסיפור היהודי. אם השאלה שאברהם אבינו שואל במה ידע כי ירשנה, התשובה היא, עם היהודי יש משהו בעצם ההוויה שלו, אני לא מדבר עכשיו על האופי.
למה, איפה רואים שבעם ישראל זה קורה במודע?
זה ברור, אברהם אבינו נאמר לו, כשהוא אדם אחד לבד, הוא ואשתו, אומרים לו, ועשך לגוי גדול.
אוקיי, אברהם, יצחק, יעקב, בוא נגיד שכן, אבל אחר כך...
רגע, שנייה, לא, מה זאת אומרת? עם ישראל יורד למצרים, והם יודעים את הסיפור. כשיורדים למצרים, הם יודעים למה הם הולכים. וגם במצרים, פקות, חז"ל אמרו את זה, מלמד שהיו ישראל מצוינים שם. כן, אבל הם היו, הם חיו שם בתודעה אחרת, וכשהגיע משה רבינו ואומר להם גאולה, ויאמן העם, כן, אלא יש להם סיפור של גאולה שהם הולכים לעשות. אבל זה לא רלוונטי לכאן, כי גם אם תניח שבדורות ההם במצרים הם שכחו את זה, כשהם יצאו ממצרים הם יצאו כאירוע אלוקי, זה הסיפור, אירוע אלוקי שהוא מכונן את העם. וככה התורה אומרת, בפרשת דברים הוא נקרא את זה, על הלשונות של גאולה. והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים, והצלתי אתכם מעבודתם, וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשפטים גדולים. אלה הם, זה פסוק אחד, שזה שלוש לשונות של גאולה, שמדברים בחם ישראל, מתנקה מכל הספיחים של השיעבוד, הגלות, העינוי וכו'. ואחר כך, ולקחתי אתכם לי לעם, והייתי לכם לאלוקים, וידעתם, כי אני אבי אלוהיכם, ואמרתי אתכם מתחת סבלות מצרים. עם ישראל הוא עם שנוצר בעמדה של הישענות על השם.
פסוק שהוא יהיה עם, כשבוכה יפוך את עולם, גם אלה שבוע כתוב, גם הוא יהיה לעם וגם הוא יגדל... לא, זה כתוב על...
אני אשמע.
כתוב במילה של אפרים.
כן, אבל גם ישמעאל כתוב. כן, כן, הוא גם יהיה גוי, הוא גם... זה עם באמצע ישמעאל. ישמעאל זה עם ערבי... דרך אגב, סם, שני האנשים היחידים היום, שני העמים היחידים שהם עמים של בן אדם אחד, הם ישמעאל וישראל. שני האנשים היחידים שבמקרה יש להם הבטחה, שאנשים קיבלו שיהיה להם עם, זה אברהם אבינו וישמעאל.
לאיסו אין
לכם? לא. אין היום עם שנקרא עשיו. יש עמים שאנחנו קוראים להם עשיו, אבל הם, זה לא הזהות שלהם. אין עם שנקרא עשיו, ודרך אגב, העמים האירופאים הם לא, לא צאצאים של עשיו. אולי הם שייכים לאדום באיזשהו מובן אחר, אבל, אבל הם, הם בני יפת, כל העמים האלה, והם לא, הם לא שייכים לעשיו. כן. רק המילה רק תוריד את המילה רק, בעיקר. בעיקר, התורה אומרת זה בפורש, שמצרים היא קור הברזל. אני לא אמרתי שאין. אני חושב, אם אתה שואל, אני חושב שיש פה סיפור. יש פה סיפור שאומר, יש פה סיפור, תדע מה, אם הייתה לו הבטחה, הוא היה קיים גם היום. אין לו הבטחה לתורות. היום אין עשיו.
בברכות כתוב שאם עם ישראל מעשו, אז הם קבלו את
זה. ספר לי, זה היה. אתה שואל אותי, האם היום יש עם שנקרא עשיו? תספר לי איפה הם חיים. מי? הצרפתים, הרוסים. פעם חשבתי שהרוסים הם אדום, כי רוסיה זה, רוס זה אדום בחלק מהשפות. אבל לא ברוסית.
שם גם
פרצוף
אדום.
מה?
שם גם כזה פרצוף אדום.
אבל לא ברוסית. אני רק אומר, אני עוד פעם, מה שכתוב פה זה שעם ישראל נוצר כעם עם סיפור. עם של גאולה, עם של הבטחה, עם של ברית, אלה הם הסיפורים שיצרו את עם ישראל. זה הסיפור היהודי. אני אגיד לך למה, כי זה גורם לעם היהודי שהוא לא יכול להפוך להיות ככל הגויים. אין מה לעשות. אין מה לעשות, יש משהו אנומלי. אנומלי, לא נורמלי בעצם ההוויה היהודית כעם. וזה מה שהוביל אותם במשך דורות רבים מאוד, הם היו בגלות. וכן, הרי מגילת אסתר מספר את הסיפור. כן, מגילת אסתר היא, במגילת אסתר כתוב המניפסט האנטישמי של כל הדורות. שכתב אותו באמת גדול השונאים של העם היהודי. כן, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים בכל מדינות מלכותיך, ודתיהם שונות מכל עם, ודתי המלך אינם עושים, ולמלך אין שוב אלא הניחם. זאת אומרת, במילים פשוטות, יהודי הוא אדם, יהודי בגלות, הוא אדם עם זהות כפולה. כן, זה גם אם מי שרוצה לקחת את פרשת פולארד, כן, מה גרם לאמריקאים לצאת מהכלים בפרשת פולארד? אנחנו קוראים לזה אנטישמיות, אבל באמת ג'ונתן פולארד פתח בעיה שאמריקה לא יכולה לקבל אותה. אמריקה היא מדינה, היא קיבוץ גלויות גם באיזשהו מקום, יש שם אנשים מכל מיני עמים שהתאספו ביחד. היהודים שם, כן, כל האנשים שבאו לאמריקה הם אמריקאים, כן? דרייפוס, זה הסיפור, כן, יהודי נמצא בצרפת, מצד אחד הוא חלק מהעם הצרפתי, הוא חלק מהמדינה, הוא גם רוצה את המשאבים שהמדינה נותנת, וגם נאמן למדינה בהרבה מאוד מובנים. כן, אומר הנביא ירמיהו, כשהולכים לבבל, דרשו בשלום העיר אשר אתם הולכים שם, כי בשלומה לכם שלום. אבל מצד שני, הוא שייך למקום אחר. עכשיו, הדבר הזה הוא מאוד מאוד מהותי, כן, תשאל כל גוי בעולם, זה מטריד אותו. יש בה סיבה מוצדקת. כן. כן? יש לו סיבה מוצדקת. ואם אתה שואל מה גרם לעם היהודי לשרוד ולהישאר פה, כן? איך הם הסיפור הזאת? כי הסיפור שלהם הוא סיפור אחר. אי אפשר לרדד את הסיפור הזה, לכלל סיפור סתמי. נעשה מאמץ כבר 100 שנים ויותר לספר סיפור יהודי חילוני. מאוד קשה הסיפור הזה. כן, סיפר לי יהודי אחד, אמר לי יהודי אחד לא דתי, כן? ששלושה בנים שלו חזרו בתשובה. שניים מהם עברו דרך פתחי עולם. אז האבא אומר לי, תשמע, אני כיהודי ציוני עשיתי ליל הסדר וסיפרתי לבנים שלי את הגדה של פסח. כל זמן ההגדה אני קורץ להם שיבינו שזה לא ברצינות והם לא שמו לב לקריצה. זה כמובן עם הרבה הומור, אבל הוא ממחיש בהומור הזה את המורכבות, כן? מאוד מאוד קשה לספר סיפור יהודי חילוני. לפני כמה עשרות שנים, 20 שנה אולי, קם יהודי אחד פה בארץ, אמר בוא נעשה עם חדש, העם הישראלי. כן, יהיו חברים בעם הישראלי, כל האנשים שגרים פה, יהודים וערבים כאחד, ויהודים בחוץ לארץ יחליטו תוך 5 שנים הם רוצים לבוא, מי שלא בא, נעזוב אותו. כן, מה אפשר לעשות? העם היהודי לא בא. הסקתי את הטלפון שלו ושאלתי אותו, כמה אנשים נענו לדרישה? כן, 10,000 יהודים ו-500 ערבים. עכשיו, אמרתי לו שאני לא חושב שזו טעות שלך. הטעות היא, אין דבר כזה להמציא עם. אין דבר כזה. אז הוא אמר לי, יש שיר, פתאום קם אדם ומחליט שהוא עם. שיר ישראלי שמתאר את אברהם אבינו. אם אברהם אבינו היה מחליט לבד שהוא עם, הוא היה חולה נפש. רק הוא לא החליט לבד, הקדוש ברוך הוא אמר לו. כן, ויזכה לגוי גדול. אין דבר כזה, זה סיפור. העמים או נוצרים במקרה, או הם, יש בהם ייעוד, יש בהם תוכן. עם זו יצרתי לי, תהילתי אספר, הוא אומר ישעיהו. כן, הדבר הזה הוא מהיסודות הקיום של העם היהודי, כן.
אבל למה חשוב שההיווצרות של עם ישראל תהיה דרך גלות? הקדוש ברוך הוא יכול ליצור אותנו,
בלי,
אם זה לא עונש, אם אנחנו לא
רוצים
להגיד שזה עונש, למה
עשה... אני לא יודע לענות לך, אם הקדוש ברוך הוא היה יכול לעשות בלי, אני לא יודע לענות לך. אני יכול להגיד לך שכאשר אנשים חיים ויש להם קיום טבעי, אז הקיום הטבעי הוא המשענת שלהם. כאשר אין להם קיום טבעי, כי הגלות הרסה אותם ומחקה אותם, אז הם נשענים על הגאולה. וזה הסיפור, זה...
אם היום צרפתים הולכים לגור באמריקה, הם לא בגלות.
לא נכון.
לא
נכון. שוב, אם צרפתי הולך לגור באמריקה, והמטרה שלו היא להפוך להיות לאמריקאי, אז הוא לוקח לו זמן עד שהוא מתאקלם ועוזב את הגלות. כן, אבל, ואז באמת הוא הולך לעזוב את הסיפור. אם אתה רוצה לעשות סיפור שיגרום לאנשים, אתה רוצה, תן לי לדבר בבקשה. אתה רוצה לגרום סיפור שייתן לאנשים את האפשרות להחזיק מעמד מאות ויותר שנים בכל מיני מקומות ולהחזיק זהות אחרת. כן, יהודים שחיו באירופה, יהודים שחיו באפריקה, יהודים שחיו באסיה, נפגשו במשך הדורות הרבה פעמים בכל מיני מקומות, הם מצאו את עצמם עם אחד. כן, אנשים שלא יודעים איש שפת רעהו, אלה דיברו יידיש, אלה דיברו לדינו, אלה אכלו ג'חנון ואלה אכלו גלה, כן, לא עלינו ולא עליכם, לא, אבל זה טעים, אז, והם עם אחד, למה, מה עושה אותם לעם אחד? כמה זמן יכול סיני להיות בארצות הברית ולהישאר סיני? אני לא יודע להגיד לך, באופן פשוט, או שאנשים מגיעים לזמן קצר על מנת לחזור, או שהם נטמעים במקום, אז זה לוקח דור, או שתיים, או שלוש, אני לא יודע להגיד לך, אבל בגדול זה נגמר, העם היהודי נשאר בכל מקום, והוא נושא סיפור אלוקי. זה הסיפור, זה הסיפור. פה בארץ נעשה מאמץ אדיר, 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 ליצור זהות יהודית חילונית, מאמץ גדול ומשמעותי, ודרך אגב אני לא אומר את זה בהאשמה. הטרגדיה של העם היהודי, הבעיה של העם היהודי, גרמה לזה שהציונות חיפשה דרך איך ליצור זהות חילונית. דרך אגב, מגילת העצמאות מתחילה במילים, בארץ ישראל קם העם היהודי. המשפט הזה, במסמך חגיגי כמו מגילת העצמאות, לא נועד כי מישהו היה חשוב לו האמת ההיסטורית של, שלפי תפיסתו. הוא יצא להתווכח ולריב עם חומש שמות באופן חזיתי, בגלל שהרעיון הציוני דורש את זה. הרעיון הציוני דורש עם ככל העמים בית ישראל. כן? יש לה עם תרבות, כמו כל העמים. התרבות הזאת נוצרה במשך דורות רבים. לא היה, שימו לב, למה במסמך הכי חגיגי של מדינת ישראל, יש, מתחיל בוויכוח, אז זה אפילו לא שמו לב. כן, הוויכוח היא להזכיר שם את שם השם או לא, היה ויכוח והחליטו, נסחו נוסח פשרה. כן, מתוך ביטחון בצור ישראל וגואלו. אבל צור ישראל, כל אחד יקרא לזה משהו אחר צור ישראל. כן, היו הוגים ציוניים שהסתדרו עם המדינים צור ישראל כתפיסה חילונית. אבל בארץ ישראל גם זה ויכוח חזיתי עם חומש שמות. חומש שמות אומר שהעם ישראל נוצר ביציאת מצרים ובמתן תורה. בחוץ לארץ ישראל. ולמה זה כל כך חשוב? כי אם אתה מספר את הסיפור כמו שמסופר מגילת העצמאות, אתה מספר סיפור ככל הגויים בית ישראל. נוצר עם שישב משום מה בארץ מסוימת, והוא פה יצר על עצמו הרבה תרבות, פה נכתבו, אני לא זוכר בעל פה את כל המגילה, אבל שם בהמשך, כאן הנביאים כתבו את הנבואות שלהם, ספרי משוררי התהילים שרו את השירים שלהם, והתפתחה פה תרבות עם אמונות מסוימות, כמו שבכל העמים התפתחו תרבויות ועמים. זה המטרה, זה המשמעות, והסיבה שהם עשו את זה, זה בגלל שהם היו צריכים לענות תשובה לשאלה, קיומית, גדולה ומשמעותית. באיזה אופן יהודים חילוניים יכולים להיות יהודים? זאת השאלה, בשביל זה קמה הציונות. כן, אני אומר את זה לא בביקורת, כן? לא הייתה להם ברירה אחרת. אבל שאלת השאלות שעומדת פה היא השאלה הזו, ובאמת האירועים שהקדוש ברוך הוא מוביל את עם ישראל, פה בארץ הזאת, העם היהודי חזר לארצו, ופה הוא חוזר להיות יהודי. כן, המילה יהודי היא לא הנושא, כי המילה יהודי היא מילה מאוחרת. השם האמיתי שלנו הוא ישראל, כן, בתורה. אבל הנושא שלי הוא לא שאלה של שמות, אלא כן, לצורך העניין, לרואי שמחת תורה תשפ"ד, הכותרת שלהם היא זעקה אלוקית אדירה, ואני כולי תפילה שלא נזדקק לזעקה נוספת, שנתחיל להבין את המסר כולנו, כן, שיש פה סיפור יהודי אמיתי. הסיפור היהודי הוא סיפור, כן, זה הופיע אפילו בסיטואציות מאוד בולטות, כן, מספרים שבאחד הקיבוצים, אתה יודע, דופקים חיילים על, 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 על הממד, רוצים להוציא משם אנשים, ואנשים אומרים, רגע, צוקים, אנחנו צה"ל, כן? לפני שעה, שעתיים, שלוש, לא יודע כמה זמן, היו פה מחבלים שצעקו, אנחנו צה"ל. איך אנחנו נדע שזה, ואז זה אלוף בצה"ל, או קצין שם, לא יודע בדיוק מי צועק, שמע ישראל, ואנשי הקיבוצים, זה יהודי. כן? אני לא יודע אם אלה מאמינים בשמע ישראל או אלה מאמינים בשמע ישראל, אבל זה הסיפור היהודי, וזה...
מי מובילי הרוח של הציונות
ניסה
לספר סיפור יהודי חלופי?
כולם. זה לא רק, אני אגיד לך, אחת הטעויות הגדולות כדי לראות בזה משהו מקרי. זה לא מקרי. הציונות קמה כשזה הכותרת שלה. בעצם בוא ניקח את הסיפור, הסיפור, הרעיון הציוני, לצורך העניין, אם ניקח את הרצל כאחד מההוגים המרכזיים של הציונות, הרצל אומר לך, זה הסיפור. כן? יש עם בעולם שנקרא עם היהודי, יש בו אנשים דתיים, יש בו אנשים חילוניים, זה ויכוח מקומי, כן? זה הבדל מקומי, גם הצרפתים, יש ביניהם דתיים וחילוניים, קתולים, פרוטסטנטים וכן הלאה, וכולם צרפתים. העם הערבי מכיל, העם הגרמני היה פעם, פעם, פעם עובד אלילים, אחר כך הוא נהיה קתולי, אחר כך הוא נהיה פרוטסטנטי, אחר כך הוא נהיה חילוני, אחר כך הוא נהיה עוד פעם פגני, נראה לי שהנאצים זה סוג של אמונה פגנית, נראה לי שהיום הוא נהיה מוסלמי. אני קצת מקצין בשביל לעבוד, ולאורך כל התקופה הזאת הוא עם הגרמני ואף אחד לא מסתפק על הזהות שלו. אין קשר בין התפיסות הדתיות לבין הזהות הלאומית.
מעולם לא רצה לצרף ערבים.
נכון, אתה צודק. ערבים זה לאום.
בקיצור,
אבל הדת המוסלמית היא לא סותרת את העם הגרמני.
לעם הגרמני...
לא, הוא לא חשב שהדת המוסלמית לא סותרת את העם היהודי.
לא, עוד פעם.
אין סיפור?
אין סיפור.
אז אם אין סיפור, אז הם יכולים להכיר.
כן.
אז איזה סיפור הם ניסו לספר?
היהודים הציונים החילונים נמצאים בבעיה רצינית מאוד. הם מנסים לקחת את הסיפור הישן ולנסות, עוד פעם אני אומר, עם כל הרצון, עם כל הרצון לטוב ואין לי הרבה רצון, ואף על פי כן, כן, לספק סיפור לזהות יהודית חילונית זה מאוד קשה.
אני שכן טוען שיש להם זהות על עצמם.
מי?
יש ספר אנגלי שם, אני לא זוכר את השם שלה. הוא כן טוען על
האנגלי, אני לא יודע. אני לא רגיל לומר ספרים שאני לא מכיר שהם בלולים את הראש, זה לא נראה לי פייר. אני לא רוצה שמישהו יגיד את זה, גם אחרי שקוראים את הספר שלי, אבל כל מקום לא בלי לקרוא. אז אני לא אומר שום דבר. אני לא יודע מספיק, אני לא מומחה להיסטוריה האנגלית, אבל ככל הידוע לי, האנגלים היו לצורך העניין קתולים, והם עברו באיזשהו סיפור לדת חדשה, לכנסייה חדשה, לכנסייה האנגליקנית. כן, אתה יודע איך זה הסיפור? המלך רצה להתגרש, והיה נוהל אצל הקתולים, כדי להתגרש צריך אישור מיוחד מהאפיפיור. אז הכלל היה שמלכים מקבלים אישורים כאלה. צריכים להסתדר. אבל המלך רצה לדפוק את, האפיפיור רצה לדפוק את מלך אנגליה, והוא לא הסכים לתת לו אישור, אז הוא לקח את העם האנגלי והעביר אותו לכנסייה אחרת. כן? והאם האנגלים מספרים את הסיפור שלהם משם? לא, מה פתאום. כן, העם היהודי, וזה בעצם התשובה העמוקה שהקדוש ברוך הוא עונה לאברהם אבינו, גר יהיה זר אחור בארץ לא אלוהים, ואבודום, ואין לו איסלום ארבע מועס שונו, ומשם והלאה, תיבצר היהדות. דרך אגב, זה מאוד מאוד מעניין, בליל פסח, אנחנו, אומר רב, צריך להתחיל את הסיפור מההבטחה, כן, שהקדוש ברוך הוא חישה וסכה, צבור שומר הבטחו של ישראל ברוך הוא, והוא קורא את הפסוקים בפרשת לך לך בברית בין הבתרים, ואף אחד לא שואל בליל הסדר, או תשאלו כסדר, לא יודע כמה שנים קרה שהילדים שלי שאלו אותי בסדר את השאלה הזאת, כן, למה ירדנו למצרים? מה שברור שלרב, רב שאמר להתחיל מתחילו אוי דעה וזו היה וישנו, זה לא היה חשוב. הוא לא ראה בשאלה הזאת בעיה. ואני מאז אומר בדל הצדר לילדים שלי, תקשיבו, זה לא הנושא. אני לא יודע לענות לך תשובה למה הייתה גלות. אני יודע אבל שהקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא נוצר בגלות וגאולת מצרים. והקשר הזה הוא היסוד והתשתית. נכון. אתה צודק. אתה צודק.
אתה צודק.
ראינו בליל פסח, ראינו ביציאת מצרים, ראינו ביציאת מצרים איך הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. אתה שואל אותי למה הוא עשה...
הגאולה, לא.
הגאולה? אין גאולה בלי גלות.
האם בגלות גם יש איזושהי אחיזה?
אני חושב שהגלות יוצרת מחיקה של הקיום האנושי הרגיל, ויוצרת קיום אנושי חדש. כן, כל פסוקים אפשר להביא לכאן ולכאן, אני לא... אני חושב שהסיפור...
למה לא הולך לכיוון גם שגם הגלות עצמה, כשיעקב היה גר בארץ ישראל, כנען לפני הערב, את כל אחד פזל, יהודה הלך לתמר, ואז הם התכנסו שוב, והם נהיו...
אני לא חושב, אתה... אני, מי שבקיר, מי ש... כי זה לא נכון, כי הגלות של מצרים ריסקה אותם, יצרה זהות יהודית. אולי כן, אולי לא, ודאי התורה לא כותבת את זה. חז"ל אומרים את זה. חז"ל כן שמו את הדגש, שלא שינו את שמם, שלא שינו את השונה. אבל התורה לא כותבת את זה. אם התורה, אם זה היה הנקודה המרכזית, אז התורה הייתה צריכה לכתוב את זה. וגם אנחנו לא מזכירים אף פעם לא את שיעבוד מצרים. אמר לי יהודי אחד חשוב, כן, אמר לי שזכרון יציאת מצרים זה כדי לזכור איך יהודים היו עבדים במצרים, וככה צריכים להיות עבדים של הקדוש ברוך הוא. אז אמרתי לו שאני מציע לו לשנות, לא זכר ליציאת מצרים, אלא זכר לשיעבוד מצרים. כן, זה לא נכון, יציאת מצרים, וזה מה שהפסוק אומר גם. ולקחתי אתכם לי לעם, והייתי לכם לאלוקים, וידעתם כי אני השם אלוהיכם, ומוציא אתכם מתחת צלות מצרים. ראינו איך הקדוש ברוך הוא השתולל מזעם כלפי המצרים, המכה בעברתו כל בחורי מצרים, אנחנו אומרים את זה במאיריד, והוא בעד בהם. איך הקדוש ברוך הוא הוריד, שלח את ידו כדי לנגב את הדמעות שלנו, כי חילסת נפשי ממוות, אתני מן דמעה, אתרגלי מדחי, אתלך לפני השם בארצות החיים, האמנתי כי ידבר, כן, מאז אני מסתכל על הקיום שלי, כקיום בעל ערך, בעל משמעות, זה הסיפור היהודי. אני אספר לכם סיפור, היה יהודי, כן, יהודי תמיד חכם, שקראו לו הרב סיני אדלר, הוא היה הרב של אשדוד או אשקלון, כל פעם אני מתבלבל.
טוב למות בעד ארצנו,
סוג
של? טוב למות בעד ארצנו?
לא, הרב סיני אדלר. כן, אבל הוא היה רב באשקלון או באשדוד, אני לא זוכר בדיוק איפה. והוא סיפר שהוא היה בטון, בחור בן 18, הוא היה לא בארשוויץ, אלא במחנה עבודה אחר אצל הנאצים. הוא סיפר שהיה ליל פסח והם חזרו מיום עבודה. הוא אומר, הייתי מאוד רוצה לספר לכם שאכלנו מצות, ולא, אבל לא היה לנו, אכלנו לחם. אבל הוא אומר, היה מצב שהייתה טעות, מישהו שכח את המפתח של הצריף, ובשום אופן הנאצים לא הסכימו שישברו, יפרצו את הדלת, והיינו צריכים לחכות בחוץ, בדלת סדר, בקור, לבושים בבגדים דקים, ירד שלג, והתחלנו לרוץ שם כדי להתחמם קצת. תוך הדברים, מישהו הזכיר שזה היה סדר, והתחלנו להגיד הגדה של פסח, מהזיכרון, כל אחד. ואז שואל אותי יהודי אחד, הוא אומר לי, אתם נורמנים? אתם חולי נפש? אתם מדברים על יצאנו לחירות? איפה זה אומר לחירות? אנחנו פה במחנה עבודה נאצי, הורגים אותנו כל רגע, איפה? איזה חירות? ואמרתי לו כך, שמעתי זה בהקלטה של הרב סיני אדלר, אמרתי לו כך, אמרתי לו, תדע לך שהעבדות לא נשענת על, העבדות לא נשענת על כוח של האדון. זה נוגע להלכות עבודים שלמדנו היום. העבדות נשאלת על עמדה נפשית של העבד. הוא אומר, באמריקה של תקופת העבדות, היה מגיע איזה אדם לבן בן 70, בגובה מסוים, 20 עבדים גבוהים ממנו, רחבים ממנו, חזקים ממנו, צעירים ממנו ב-20-30 שנה, שומעים לפקודות שלו. למה? זה הראש שלהם. זה עבדות. בן אדם שקרא, יודע על יציאת מצרים, יודע שהקדוש ברוך הוא לקח וגאל אותו, הוא אף פעם לא הופך להיות לעבד בנשמה. יכול להיות שמישהו יכול להשתלט עליו ולהפעיל עליו כוח, אבל הוא אף פעם לא הופך להיות לעבד בנשמה. ככה הוא הסביר פשט, והחידוש של הפשט הזה שהוא נאמר שם. כן, לא חוכמה להגיד את זה פה עם כוס קפה טוב ועם מצלמה וכו'. גם הטמפרטורה פה די מניחה את הדעת, לא חם ולא קר, ויושבים עם אנשים נעימים וחברים. אבל ככה אמר בן אדם, זה מדהים הסיפור.
הרב משה, לפי רב, הסיפור של העבדות, הסיפור של הילדה לציים הוא לא חשוב, אולי הפוך, הוא נהיה יותר חשוב.
כן, לא, אבל לא למה. לא שואלים למה.
שההבטחה קיימת בכל מצב.
כן, אבל לא שואלים למה ירדו למצרים, זה לא שאלה.
כדי להעמיד את ההבטחה במבחן.
כן, בסדר, אבל לא כדי להאמין. אם ישאל השואל, למה מגיע לנו? אני אגיד את זה בנוסח כזה. אם היינו רוצים לספר למה החיוב שלנו לקדוש ברוך הוא גדול, כי הוא הוציא אותנו ממצרים, תקרא לזה הקור הסתוי, אז חייבים לעשות חשבון גם למה ירדנו. כן, אין דרך בעולם לעשות חשבון, אם אני מפקיד לחשבון בנק שלי, מפקיד ומושך כל הזמן כספים, להגיד, בוא, עכשיו נעשה חשבון רק של ההפקדות שלי. בוא, עכשיו לא נחשבן את המשיכות. אין לזה טעם וריח, כי ההפקדות והמשיכות הן מקזזות אחת את השנייה. אבל, ואם ככה היינו צריכים לעשות חשבון, למה ירדנו למצרים, וכמה קדוש ברוך הוא חייב לנו על זה שהיינו במצרים, אבל אם אתה רוצה לספר, לא שאנחנו חייבים לקדוש ברוך הוא, אלא שהקדוש ברוך הוא יצר איתנו קשר. מה זה משנה, למה זה היה? אני לא יודע. חייבת להיות סיבה, צריכה להיות תשובה לזה כמובן. אבל זה לא חלק מסיפור יציאת מצרים, וזה לא מעכב. זה לא מפריע. ראינו ביציאת מצרים איך הקדוש ברוך הוא פועל בשבילנו, איך הוא נאמן לנו, איך הוא אוהב אותנו, כן, ממש במילים של ההלל, ההלל שנקרא ההלל המצרי, מתאר את זה מאוד חזק. איך הקדוש ברוך הוא מקביל לשבת המשפיל אילי רויס בשמיים ובאורץ, מקימים מאפר דל, מאשפות ירים וביון, להושיבי נדיבים ונדיבי עמו. איך הוא לוקח בן אדם מגבוה, גבוה, 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 הוא שולח את היד שלו, לוקח בן אדם, מוציא אותו החוצה, שם אותו בן חורין. כן, מנגב לו את הדמעות, עוטף אותו, כמו הנביאה של יחזקאל, כמו הנביאה של יחזקאל, שמתאר את יציאת מצרים כמשל, לאדם שהולך בדרך ורואה ילדה עזובה, נטושה, אף אחד לא מתייחס אליה, אף אחד לא מטפל בה וכו', והוא מטפל בזה, ואז הוא אמר לה, בואי נתחתן. כן, כן, בהחלט, כן, אבל אני שואל עוד הפעם, אני לא מתווכח על זה שהשיעבוד הוא חלק מהסיפור. אני אומר שהשאלה היא למה ירדנו לשיעבוד, היא לא חלק מהסיפור.
אבל חבר'ה, בפוקט
צריך
לך,
זאת
אומרת,
החסד שהקדוש ברוך
הוא
תוך כדי
השיעבוד, הוא חלק מהסיפור שלנו.
בסדר, הפסוק, הוא פסוק חתום רק, זה הרחת הזה. בדרך אגב, הוא לא נמצא בהגדה של פסח. הוא מופיע בהגדה רק בנוסח הארי. בהגדות המקורת הוא לא נמצא. והוא לא בפסוק ברור, והוא לא הנושא. הנושא הוא זה שראינו בעינינו, וכך היא התשתית, זוהי התשתית של הקיום של עם ישראל, ועל זה אנחנו נשענים. זה הסיפור. עכשיו, אני חושב אני אגיד את זה, כן, אנחנו חיים פה בארץ הזו היום, כבר כמה עשרות שנים, בסיטואציה מאוד מאוד מיוחדת. היא בלתי נתפסת. סיפור מאוד מאוד מורכב. אני אמרתי שלא היה בהיסטוריה של העם היהודי סיפור כל כך מורכב. הסיפור של החזרה של היהודים לארץ ישראל ב-200 שנים האחרונות, כן, הסיפור הציוני, בצורה שהוא בנוי, קל מאוד להגיד, אני מספר סיפור אחר, אבל הסיפור הוא סיפור ציוני חילוני באופן מובהק. ולחיות ביחד, כן, יהודים נאמנים להשם ולתורה, עם הציונות החילונית, זה מאוד מאוד מורכב. מאוד מורכב ויוצר מורכבויות קשות, ולא תהיה לנו ברירה, אלא להתמודד עם זה, לעמוד בסיפור הזה, לספר את הסיפור הזה, ולנסות למצוא דרך, איך להוביל את הסיפור למקום טוב. איזה מסר יש לנו? כן, מחר, אני אוהב את הציור הזה, מחר עוצרים אותי ברחוב, אם יעצרו 30, 40, 50, לא משנה כמה, יהודים חילוניים, ואומרים, רגע, 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 אתה דתי? מה השם אומר לנו? אני רוצה שכל אחד מאיתנו, תהיה תשובה מה לענות. אני בדבר הזה מקלה מחסידי חב"ד. חסידי חב"ד אין להם בעיה. יש להם תשובה. כן, יש להם איזושהי תפיסה, הם אומרים את זה יותר, לפי הרמה של כל אחד, יותר רהוט או פחות רהוט, זה משתלם מאדם לאדם. אבל בגדול, הם יגידו לך, כן, יש דבר שנקרא, יש בחינות של גילוי אלוקות, ואיך זה עובד, ומה המטרה. יש להם תפיסה שלמה מהי היהדות, והם אומרים אותה, אפילו ילדים קטנים אומרים את 12 הפסוקים, שמשקפים את הרעיון הזה בצורה מסוימת. כן, אני אומר, מה באמת הסיפור? כי אם אנחנו נרצה שהעם היהודי יבוא ויתחבר לסיפור הזה, אנחנו צריכים להיות מוכנים לסיפור. שהקדוש ברוך הוא יעזור לנו באמת, ויביא את עם ישראל לדבקות בהשם, לדבקות בתורה, קודם כל אותנו. גם שם וגם שם. יש ברית עם אברהם אבינו, ויש ברית